You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
מלחמת אזרחים בישראל היא עניין של זמן, ואין אפילו מבוגר אחראי אחד מכל הגוונים הפוליטיים שיכול למנוע אותה. זאת תהיה מלחמה אכזרית שתפריד בין משפחות, בין אחים ואחיות. מלחמה שרבים יצאו ממנה מצולקים ודבועים לאחר שאיש אחז בגרון אחיו. המלחמה הזו יכולה להתחיל ברצח פוליטי נוסף של עיתונאי, חלקם מסתובבים כבר מובטחים, או ברצח של פוליטיקאי, ימני או שמאלני, יכולה להמשיך בהפגנות רחוב, ספונטניות או מאורגנות, ממש לא משנה, עם שריפת מכוניות וירי של צלפים, כדי להרוג במרכאות באחרים. אלה שלא איתנו, אלה שאינם מספיק נאמנים במרכאות, לדרך, לחזון, לאנשים. וזה יכול להגיע מכל אחד מהצדדים, כי לעוצמת השנאה ולאחרון הקדוש ולשכנוע עצמי באמונתך דווקא, אין קושן אצל זרם פוליטי כזה או אחר. יש כאלה שמריחים את זה ועושים למען עזיבתם את הארץ. זה לא נעשה בחמויות ולכן אין לכך בולטות תקשורתית, אבל כדאי שמישהו יבדוק מה קורה במחלקות ההגירה של קנדה, אוסטרליה, ארצות הברית, וכמה אנשים רוצים פתאום דרכון פורטוגלי, צרפתי, רומני או פולני, כדי להצביע על הנטישה הענקית שתהיה כאן לך שיפרצו המאורעות במרכאות. חברים שאני משוחח איתם בימים האלה מדברים על תחושה הולכת וגוברת של חרדה. מזכיר לי איך כילד במלחמת ששת הימים סיפרו לי על שכנה שלנו, ניצולת שואה, שהכינה רע להתאבדות למקרה שהמצרים יכבשו גם את רחובות. לא רצתה לתת להם את התענוג של שואה שנייה ועוד במדינת היהודים. אז בעוד 3 ומשהו חודשים, זה כבר מצטמצם לנו לחודשיים, ל-64 יום אם אינני טועה, תהיינה בחירות. ההזדמנות האחרונה השפויה להציל את עצמנו מעוד שואה, הפעם תוצרת בית. וזה לא קשור מי ינצח בבחירות האלה. המטרה העליונה של מי שינצח, ולא משנה מי יהיה, היא לנסות ולמנוע את האפוקליפסה הזו. לרפא את הפצעים הנוראיים של הפילוג, של השיח הבהמי והמנמיך, של התיוג ההדדי. לשנות את כללי המשחק, להרגיע מכל הצדדים, להנמיך את הטון, לדבר. וזו המטרה המרכזית שמערכת הבחירות הקרובה, שכבר החלה ומעליה כבר עובצת, חשרת ענן שחורה של איום פוטנציאלי. אפשר עוד לעצור. לילה טוב, בוקר טוב לדני קיפר.
בוקר טוב, לילה טוב,
איתן. אני קודם כל קורא ומקבל צמרמורת. מודאג, זוכר כמוך את ערב מלחמת ששת הימים, אנחנו בערך באותו גיל, ואני רוצה לשמוע אותך קודם כל מספר על הדינמיקה הפנימית שלך. מה דחף אותך להגיע למקום הזה שלקחת עת והחלטת לכתוב את מסמך העזרה החזק הזה?
אני קודם כל רוצה להקדים ולומר שאני מבין את הקיצוניות אולי של הפוסט הזה, יכול להיות להשתמש במנחים כמסתמת אזרחים, שואה קריבה, כל הדברים האלה, הם לא אמורים להיות, אבל הם קורים לצערי. הפוסט נכתב בעיקר בתחושה ממושכת מאוד, של מועקה, של כמעט חוסר עונים אל מול מה שמתרחש לנגד עינינו, בעיקר במערכת הבחירות האחרונה, אבל גם לפני כן, במהלך התהליכים המשפטיים שעובר ראש הממשלה נתניהו. והשיח הזה מקיים שיח בין הרבה מאוד אנשים מודאגים, וזה לא קשור בכלל לעמדה פוליטית כזו או אחרת. אני שומע את זה מימניים, אני שומע את זה משמאלניים, אני שומע את זה מחרדים, וכל אחד בווריאציה שלו ננסה לבטא את החרדה שלו מפני מה שקורה כאן. כי צריך להבין שהמון המון גבולות שלא חשבנו שיחצו, כבר נחצו. והאלימות שהיא כרגע מילולית, יכולה בניצוץ אחד להפעיל איזשהו מפץ ולהבעיר פה תבערה גדולה, כי האווירה טעונה מאוד.
דני, אני רוצה באמת פה, באותו משפט הזה של האווירה טעונה מאוד, אני רואה פה תופעה מאוד מעניינת. אנחנו רואים חברי כנסת בולטים, פועלים לאורך השנים, בעיקר הייתי קורא לזה באלמנט החברתי, כמו למשל חבר הכנסת, סגן יושב ראש הכנסת חיליק בר, שפורש מהמרוץ לפריימריז במפלגת העבודה, ועוד חברי כנסת אחרים שלא מוצאים ב-100% הצדקה להעמיד את המועמדות שלהם לפריימריז במפלגה, או בכלל להצטרף למפלגה אחרת, והולכים לקחת איזה התנחתה. מצד שני, אנחנו רואים אנשים חדשים מקימים מפלגות קטנות. יש פה הדאגה באה, כמו שאתה אומר, לידי ביטוי בתוך האווירה הזו, ומצד שני, דאגה באה לידי ביטוי ואני בורח מההתמודדות, או לי קשה מאוד להיות חלק מזה. מצד שני, קם פלוני אחר ואומר, אני רוצה עכשיו להראות שאני מסוגל לעזור לשנות את האווירה הקשה הזו שקיימת.
הדוגמה שנתת לגבי חבר הכנסת חיליק בר היא דוגמה מצוינת של אנשים שהיה להם ויש להם הרבה מה לתרום לחברה הישראלית, אבל הם בחרו לעזוב את הגועל נפש ולזוז הצידה. הוא לא היחיד, יש עוד כמה כאלה. מצד שני, כניסה למערכת בחירות היא גם הזדמנות עבור מישהו. כמו שאומרים שבמלחמה, יש כאן הרבה מאוד מלחמות, יש הרבה מאוד אנשים שעושים כסף מהמלחמות. במערכת בחירות היא הזדמנות לכל מיני אנשים, חלקם ראויים, חלקם בלתי ראויים בעליל, להקים מפלגות חדשות, זרמים חדשים, אופרציות חדשות, שבסוף הכל מסתיים באיזושהי קומבינה. במערכת הבחירות הזאת ירוצו תרוצנה קרוב ל-30 רשימות, שזה משהו מדהים. ואחד הסקרים האחרונים שראיתי, התברר שכל רסיסי המפלגות החדשות שבהקמה או בניסיון להיכנס ללבו של הציבור מחזיקות יחד כ10 מנדטים, שיכלו בשקט להיות ממוטבות איזושהי מפלגה גדולה לבסס איזשהו כיוון אידיאולוגי ברור. אבל המצב הוא לא כזה. אבל אני ברשותך רוצה לעמוד על העניין הזה, למה אנשים עוזבים את הפוליטיקה.
כן.
אתה צריך, בעיקר בעידן התקשורתי הנוכחי, שהכל פתוח, בעידן הוואטסאפים והדימויים המשתנים, והפייק ניוז, וכל הדברים האלה, אתה כבר, כמה שאתה חושב שאתה מחובר לתקשורת, אתה מחובר לזרם התודעה המרכזי של המדינה הזאת, תמיד מופתע מחדש איך קודם כל הציבור יש זיכרון קצר, וכמה אנשים שחשבת, כמו שאתה אומר, היית אנשים רציניים, שחשבת שהם רציניים, עשייה ציבורית, פתאום משקרים, מייצרים, אתה יודע מה, אני לא יכול להתאפק ולספר משהו. מישהו, אבי דיכטר, חבר כנסת מכובד,
יושב ראש שירות הביטחון, ראש שירות הביטחון,
יושב ראש ועדת חוץ הביטחון של הכנסת, אחד מבחירי המדינה בתחום הביטחוני, תוקף את המועמד החדש בני גנץ ואומר שהוא זה שהפקיר את מדחת יוסף, הבחור הדרוזי, זיכרונו לברכה, בקבר יוסף. וכשהוא מקבל תגובה, שאומרים לו, אבל אתה עצמך היית בחפק. אז אתה יודע מה הייתה התשובה שלו?
כן.
זה לא אני הייתי, זה הסגן שלי.
כן.
כשהוא בעצם משמש כראש שירותי הביטחון. אז אני שואל, אוקיי, ונניח שזה הסגן שלך, אין לך אחריות, איפה היית עד עכשיו? זאת דוגמה אחת מהאופן שבו משתמשים ברסיסי מידע, כדי להלביש, אתה יודע, כבר, הייתה יותר שכבר הייתה תמונה אחת של בני גנץ בבגדי גסטאפו?
מזכיר לי את התופעה ערב הרצח.
את התמונה המפורסמת, בכיכר סיירה.
כן. שאלה... שאלה דני, שאלה לדעתי שמאוד מאוד נוגעת לי, זה לא קשור, אתה כותב, למי ינצח בבחירות האלה.
נכון.
אני מדבר, נכון. אני מדבר כרגע על לנסות וליישר רגע קו ולהבין מה מדאיג אותנו. אני רואה באופן מתמשך את הבעיות בדרכים, הכבישים הרבה יותר טובים, ישראל מתפתחת בצורה נהדרת מבחינת תשתיות, סטארט-אפ ניישן, הצעירים פורחים, יוצאים, יוצא 8200, מרוויחים משכורות פנטסטיות בטכנולוגיה המתקדמת, אבל יש לנו בעיות, יש לנו פשע בלילות, יש לנו מאבקים בין כנופיות, איפה אנחנו? מה בעצם עובר לנו שכל כך מדאיג וזה לא קשור מי ינצח בבחירות?
יש כבר מישהו שכינה את מה שאתה מגדיר כרגע כפרדוקס הישראלי. מצד אחד, סטארט-אפ ניישן, אחת המדינות המתקדמות ביותר בעולם בהמון תחומים, בחקלאות, ברפואה, במדע, במספר חתני פרס נובל יחסית לאוכלוסייה, ברמת חיים, אחת הגבוהות במערב, ומתנס למי יש ישראל שנייה, והיא לא רחוקה מאיתנו. אני גר בגבעתיים, 6 דקות נסיעה לאיכילוב, לאחת המחלקות הפנימיות, 18 חולים בתוך מסדרון אחד, לעומת הסטארט-אפ ניישן. למה? לא ניכנס לסיבות, לא ניכנס לסיבות ההיסטוריות, אבל זאת מדינה עשירה. ישראל נמנית, אם אני לא טועה, בין 35 המדינות העשירות בעולם. לפעמים אנחנו שוכחים את זה.
כן.
אבל המערכת הפוליטית כל כך מעוותת, כל כך לא מסונכרנת עם הצרכים האמיתיים, שנגרמים, לא, ויש רמת עוני שלא תאמן. בצד הסטארט-אפ ניישן, נכון? יש בוגרי 8200 שמרוויחים 35,000 ו-40,000 שקל בחודש, וזה יופי. חלקם לא נשאר בארץ. יש פה בריחת מוחות. יש פה בריחת מוחות אדירה, ולא בגלל מסכורת. בגלל התחושה הקשה, בגלל השיח המאיים. כל דבר היום, אני רוצה להגיד לך, הרבה מאוד אנשים חוששים היום לכתוב משהו בפייסבוק, כי אתה חושש שיש איזשהו ניתור בפייסבוק הזה, או בטוויטר, ושאנשים יודעים מה קורה, ואתה כבר מסומן, ויש לזה השלכות. זה מפחיד.
דני, בוא נחזור רגע למעט דקות שעוד נותרו לנו, כי לי חשוב מאוד לשמוע אותך מדבר על אפשר עוד לעצור. זה מבחינתי החשוב מכל. כתבת בסוף, אפשר עוד לעצור. מה אתה היית אומר על העניין הזה?
תראה, אפשר עוד לעצור, הייתי מגדיר את זה כאיזושהי קריאה נואשת, לעצור ברגע האחרון, לפני שאנחנו מתדרדרים. יותר מדי אנשים חושבים שמביאים דעות במדינה הזאת, מסתובבים היום מאובטחים. מאובטחים מעבר למה שהם אמורים היו להיות מאובטחים. עיתונאים, תחקירנים, פוליטיקאים מסוימים. היועץ המשפטי לממשלה מאובטח היום. אני לא יודע אם ידעת את
זה. מדהים.
וחברים שלא צוטטו באחד העיתונים שהם חוששים לסלומו. עכשיו, אני אומר לך, התחושה שלי שעדי הדלק באוויר, ואם לא יעשה איזשהו מעשה, ואני כרגע, לכן אני חוזר לתחילת האופק שלי, לא יהיה, אם אין כרגע, אני לא רואה באופק איזשהו מבוגר אחראי, שיתפוס את הקצוות בראשים, ינענע את הראשים ויגיד, אולי תעצרו, או אולי תעשו חושבים, יש עוד משהו חוץ מהרצונות והמאוויים הפוליטיים שלכם? אחרי זאת לא תהיה במדינה, כמה שזה נשמע נאיבי. כי אנחנו הולכים ומתדרדרים, אנחנו במצב גיאופוליטי שלא צריך להוסיף עליו, מוקפים באויבים, צריכים אחדות יותר מאי פעם, ובכל זאת המדינה הזאת היום קרועה ומקוטבת. אם אפשר היה לחשוב על משהו אוטופי של התכנסות ברגע האחרון ובניית כללי משחק הוגנים למערכת הבחירות הזו, שהיא עדיין לא נמצאת אפילו בתחילתה מבחינת הרעל שישפך שם וההסתה שתישפך, ואני לא מוריד פה אף מפלגה מהשמה הטבעית הזאת. הקטע הזה אין אשמים יותר ויש אשמים פחות. צריכה להיות איזושהי התכנסות, איזושהי אמנה חברתית, אני לא יודע איך תקרא לזה, אבל צריך לעצור לפני שיהיה מאוחר מדי.
אז כשאתה מדבר על באמת ה... אנחנו לא מדברים כרגע על מי ינצח בבחירות, ואני חוזר ואומר את זה כל הזמן. בדיוק, ולכן השאלה היא, האם היום אתה היית מציע ככה, בוא נגיד, שילוב של אקדמיה, שילוב של פוליטיקאים, להקים אולי איזה ועדת, הייתי קורא לה אולי ועדת מקום לדאגה, מה דעתך?
אני חושב שהכיוון הוא מאוד נאיבי, ואני אגיד לך גם למה. הלוואי שאתה יודע, לגבי האקדמיה, שר החינוך הרי הכריז עליה כקרטל.
כן.
שר החינוך של מדינת ישראל...
דני, יש לנו עוד בדיוק דקה, ובוא רגע...
לכן אני אומר, כן. הסיפור הוא בידי הפוליטיקאים.
דווקא בידי הפוליטיקאים.
רק בידי הפוליטיקאים. כי בסופו mm-hmm. של דבר, הם מייצגים והם מבחרו, והם ינהיגו את המדינה, ורק הם יכולים לחולל איזשהו שינוי.
דני, תשמע, קודם כל, מאוד חשוב לקבל אזהרה מבית. אנחנו חיים מעבר לים, הישראלים, היהודים, כל מי שדואג לאמא האדמה. ואני רוצה להגיד לך שלי היה מאוד חשוב באמת לחלוק איתך את התחושות האלה, ואני ברור שניפגש בארץ במהלך הבחירות, ואני רציתי להודות לך מאוד על ההשתתפות שלך, על זה שנשארת לנו ער. דני קיפר, פרשן, מוליך, איש תקשורת בולט בישראל, תודה רבה לך, ונחשוב על העזרה. תודה רבה לך בשם המאזינים באוסטרליה. תודה.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.